אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן יש עתיד. אלן.
שלום.
שמח לראות אותך.
תודה על ההזמנה.
מה שלומך?
מורכב לענות על זה בימים אלה. אני מניחה לכל אזרח.
דברי, אני מומחה למורכב.
מורכב, תחושת מועקה עדיין קיימת.
כן.
ו... קשוח לכולם.
תראי, לפני שנה, חצי שנה, שלושה חודשים, האופוזיציה כל הזמן צעקה להפסיק לסיים עם המלחמה, לשחרר את החטופים. אבל זה מה שאומר ראש הממשלה, לא?
זה לא מה שהוא אמר.
תקני אותי.
אנחנו דורשים את סיום המלחמה בצורה מוחלטת, החזרת החטופים. חזרה, מה שיש עתיד מציע, זה חזרה לפרימטר, שאפשר לנהל עליו מסע ומתן, האם זה יהיה קילומטר או 20 קילומטר, הפרימטר. אבל צריך איזושהי תוכנית עבודה מסודרת לסיום המלחמה. המשך המלחמה, כיבוש עזה, יש לו הרבה משמעויות. חוץ מסיכון חיי החטופים, שזה כמובן הדבר הראשון. אנחנו מדברים על משמעויות כלכליות, אנחנו מדברים על מילואים ניקים, מילואים ניקים שכבר חלקם עשו מעל 400 ו-500 יום, שהכל מתחבר, יחד עם ההשתמטות ההמונית של מגזר שלם. זאת אומרת, מה, על מה אנחנו מדברים פה? על מה? הגיע הזמן להחזיר את כל החטופים בפעימה אחת, לסיים את המלחמה ולתת לאזרחים סוף סוף את היכולת להתקדם, להגיע לשיקום, לריפוי. זאת אומרת, אנחנו כולנו עדיין תקועים בשביל לעשירי. לא רק משפחות החטופים, לא רק משפחות הנרצחים וכמובן משפחות הנופלים, אלא כל אזרח שאתה פוגש במדינה, התחושה היא שאנחנו עדיין בשביעי לעשירי, ואנחנו עוד מעט שנתיים אחרי, איך יכול להיות שאנחנו עדיין שם?
אבל המשפט שאת אמרת, לסיים את המלחמה ולהתווכח רק על הפרימטר, אז זה מה שאומר ראש הממשלה.
לא, אני לא שמעתי אותו אומר דבר כזה.
אני שמעתי.
אני לא יודעת איפה הוא אומר, ואם הוא אומר, אז שיבצע.
אמר בטלוויזיה, לא.
אז שיבצע.
זה לא עובד ככה.
למה לא?
אני אסביר.
כן.
כי תראי, לשחרר את החטופים הם לא רוצים. הם טוענים, בניגוד למה שאומר החמאס, אני לא אשחרר את כולם בפעימה אחת. החמאס אומר את זה. זאת אומרת, את יכולה להגיד, וגם ראש הממשלה, מהיום ועד מחר, את כל החטופים יחד. הוא לא רוצה. הוא אומר גם, הוא יודע, שאם תשחררי היום, או הם ישחררו היום את כל החטופים, מה שיקרה זה דקה אחרי זה הם יושמדו כליל. הם יודעים את זה. הם לא טיפשים. אז להגיד לשחרר בפעימה אחת כל החטופים, גם אומר ראש הממשלה, אבל לקחו את הפעימה, את הפעימות, את שתי הפעימות האלה, חיברו אותם לשחרור כולם. ברור לך שהם לא רוצים, הם לא מעוניינים בזה. אז איך אפשר לרבע את המעגל כשאת אומרת לשחרר את כולם בפעימה אחת? ראש הממשלה אומר לשחרר את כולם בפעימה אחת, אבל החמאס אומר לא יקום ולא יהיה. מה?
ראשית, מבחינתי, לא החמאס אחראי על חיי האזרחים, אלא ממשלת ישראל אחראית על חיי האזרחים.
לא, אני מסכים איתך.
רגע, שנחטפו. זאת אומרת, חמאס יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה לא מעניין אותי
בעולם. אבל הם מוחזקים בידיו.
והדבר השני הוא, בגלל זה ארצות הברית מעורבת. אם מגיעים לאיזשהו הסכם של סיום...
והיא אומרת מה שראש הממשלה אומר.
ולכן, אם אנחנו מגיעים לאיזשהו הסכם של סיום המלחמה, מתחילים מסע ומתן על זה. סיום המלחמה, נסיגה של צהל הפרימטר, ומי מנהל את עזה ביום שאחרי, האם זה מדינות מצרים, מדינה מצרים, האם זה מדינות, לא יודעת, אבל צריך להתחיל לנהל מסע ומתן על היום שאחרי. אף אחד לא מדבר על זה.
מדברים.
אני לא שמעתי, את ראש הממשלה מעולם לא שמעתי אותו מדבר.
אז אני יכול לגלות לך סוד.
כן.
מדברים על סיום המלחמה, מדברים על זה שמצרים, וכנראה גופים נוספים, אולי האמירויות, ייקחו את האחריות עליהם. אבל כל זה זה רק פרק שני, בפרק הראשון היותר חשוב של שחרור האסירים.
זה לא פרק שני.
האסירים, סליחה, החטופים, החטופים. לא, זה לא הולך ביחד. כי כשמדברים, מדברים על, קודם כל, שחרור חטופים שנמצאים.
דוד, הם לא ישחררו את החטופים בלי שתהיה תוכנית כוללת של נסיגה ומה קורה ביום שאחרי. זה ברור לכולם.
איפה הבעיה, אבל...
אבל אתה מדבר איתי על דיבורים. כמה זמן עוד הם יוכלו להחזיק מעמד עם דיבורים. כמה זמן האזרח...
מי זה הם?
החטופים?
לא, אני מסכים.
אנחנו יודעים שכל יום הוא... הוא קריטי.
אני לא חלוק עלייך.
אני יודעת, ולכן...
תראי, אני איתך. אני רק שואל פשוט בצורה נורא ברורה. למסע מתן יש שני צדדים. זה ממשלת ישראל, וחבורת המנובלים האלה שנקראים חמאס. חמאס אומר לא על כל דבר. ועובדה שגם נתניהו, שאתם לא מאמינים לו, וזה בסדר, אבל גם אומר את זה ויטקוף, וגם אומר את זה נשיא ארצות הברית, טראמפ, הם לא רוצים. הם אומרים א', חמש דקות אחרי זה הם אומרים ב'. אנחנו מסכים לב', הם אומרים ג'. מי שמאשים היום את החמאס, עזבי את ביבי שאתם לא מאמינים לו, וזה בסדר. אומר את זה טראמפ, אומר את זה ויטקוף. אז איך אפשר להתקדם?
שוב פעם, במסע ומתן, בנסיגה מלאה, החוצה לפרימטר.
הם לא רוצים.
בתוכנית של היום של אחרי. הם לא רוצים. צריך להמשיך לנסות ולהמשיך לנהל שיחות, ולהמשיך לשמור על כל מה שאפשר כדי לסיים עם הדבר הזה. הרי אנחנו יודעים שהיו עסקאות עוד הרבה לפני, עוד שנה לפני, עוד במאי, עוד בזה.
כשהיו להם הרבה...
שהתפוצצו, לא בגללם, אלא בגללנו, בגלל ראש הממשלה. אז... לא, באמת,
לא,
אני...
תסבירי לי איזה התפוצצו בגלל...
לא, אני... היו... אני, לא, אני מרגישה שאנחנו...
את יודעת, לא, באמת... לא, את יודעת יותר טוב ממני, כי את בכנסת דוד. ואני לא. אני רוצה
לא,
להבין.
לא, אני מה זה שהיו בכנסת? זה פורסם בכל מקום, שהיו כמה וכמה עסקאות שראש הממשלה תרפד. מה זאת אומרת? בן גביר וסמוטריץ' עודו בפה מלא, שהם אלה שתרפדו עסקאות, הם גאים בזה. אז אני לא מבינה. ולכן...
אני רק שואלה לה... תיחסי.
לא, אני אומרת, לא כועסת עליך. אני... ממורמרת, אני מודה, אני ממורמרת, אני סובלת, סבל אישי גם שלי, ומי אני בכלל, מזה שזה עדיין לא נגמר. גם אני, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, רוצים לסיים ולהתחיל תהליך של שיקום. צריך לעשות הכל כדי לסיים. עכשיו, כי יש עתיד, אנחנו לא מנהלים את הממשלה. כי יש עתיד, אנחנו מוכנים להיכנס לממשלה. לתת את 24 אצבעות שלנו בשביל סיום המלחמה והחזרת החטופים. כאילו, אנחנו מוכנים לעשות הכל. אנחנו יוצאים לתמוך במשפחות החטופים. אנחנו נמצאים בכל מקום. אנחנו נפגשים איתם, אנחנו בכנסת איתם, אנחנו בקשר אישי איתם. אנחנו מוכנים לעשות הכל. אנחנו רק רוצים לסיים עם זה. זה טוב להם, טוב למשפחות, זה טוב למדינת ישראל, לכלכלת מדינת ישראל, לביטחון של מדינת ישראל, ואין, די, צריך לסיים עם זה.
את יודעת, הופיע לפנייך כאן אצלנו משה סולומון מהציונות הדתית. ושאלתי אותו, אתם תתנגדו להכנסתו של גנץ לממשלה? הוא אמר לי לא. אז אמרת, אבל בוא תסביר לי, אולי את תסבירי לי, מה ההבדל בין מה שאמר לפיד במהלך כל החצי שנה האחרונה, אנחנו ניתן לכם רשת ביטחון להחזרה של כל החטופים, לבין מה שאמר גנץ עכשיו, ניתן לכם רשת ביטחון. מה ההבדל?
אני לא מהמפלגה של גנץ, ולכן קשה לי להבין מה...
לא, אני שואל מה ההבדל.
אני לא יודעת, אני לא...
יש הבדל?
אני לא מצליחה להבין מה הוא רוצה לעשות. לא מובן לי, ואם אתה רוצה להיכנס לממשלה, לא עושים את זה, סליחה, במסיבת עיתונאים, הולכים לראש הממשלה ומדברים איתו. אז בוא, באמת, אני לא הבן אדם לשאול מה הכוונות של גנץ.
אז מה זה, הפוליטי את אומרת?
לא יודעת, אבל אני לא הבן אדם לשאול אותו על גנץ,
שהצעדים
הקודמים שלו גם היו תמויים.
כי אני אומר, לפיד היה ראשון להגיד, אני איתכם. אתן לכם רשת ביטחון כנגד האיומים.
אני רוצה להזכיר גם שלפיד היה אצל ראש הממשלה בשביעי לעשירי, והציע להיכנס לממשלה. פשוט היו לו תנאים להיכנס לממשלה.
התנאי היה שהוא תוך חצי שנה בחירות.
לא, התנאי היה שלא יהיו, שהוא יוציא את בן גביר וסמוטריץ'.
גם זה הצודק.
כי אנחנו לא היינו מוכנים להיות קישוט בממשלה בלי שום השפעה. אז לא, אז אני רק...
לא, אני אומר, את צודקת.
מזכירה.
לא, לא, את צודקת 100%. אבל אני אומר, מה שאת אומרת בעצם, זה שנתניהו וממשלתו יהיו תלויים באצבעות של לפיד, כל רגע נתון להפלתה של הממשלה. כי זה מהפועל היוצא, לא?
לא. אני חושבת ש... והיה וזה יקרה, ייכנסו לפיד ונתניהו לחדר, יגיעו להסכמות ביניהם, על מה קורה ברגע שהחטופים חוזרים, ואני מקווה שיעמדו בהסכמים. אבל ראש הממשלה סירב לכניסתנו לממשלה בשביעי לעשירי, כן, ומאז התנאי, אף אחד לא רוצה.
כי התנאי להוצאתם של נכון, אחרים.
נכון.
בסדר, זה לא כך פשוט. תגידי, אחד הדברים שאני מאוד אהבתי לשמוע ממך, זה שאת לקחת כאחריות אישית אפילו, הייתי אומר כמעט, את הנושא של סורוקה בבאר שבע. ויות ואני קצת מכיר את בתי החולים ביותי יושב ראש של אחד העמותות החשובות, אני רוצה לשאול אותך, של בית חולים מאיר, אני רוצה לשאול אותך, העסק לא זז שם.
שעוריה. כתושבת באר שבע, כמי שמייצגת את הנגב. מאוד פשוט, מי שאחראי על הכספים. עברו חודשיים וחצי, מאז
מה,
נחת...
מה, שמעת סמוטריץ'?
אז אני אסביר, נחת טיל בלב סורוקה, בית החולים היחיד בנגב, שמשרת מעל למיליון איש. אין לנו אופציה אחרת. זה לא שאם, אוקיי, אז פה אי אפשר לתת את השירות, אז אנחנו נלך לבית חולים אחר. זה לא קיים. להזכירך גם, תושבי הנגב, כבר גם ככה מתים 4 שנים קודם. אז כנראה שרוצים שנמות 10 שנים קודם אולי. אני לא יכולה להסביר, בבאר שבע. כרגע יש לנו יכולת של 40% פחות אשפוז, 30% מחדרי הניתוח אינם מתפקדים. חלק ממחלקות האשפוז נמצאות במרתף. מרתף, בלי חלונות, בלי מקלחות ראויות, בלי שירותים. עכשיו, לא רק החולים סובלים. מה לגבי הצוותים הרפואיים שצריכים לעבוד בתנאים כאלה? באמת, יש לנו צוותים מדהימים בסורוקה, שמצילים חיים, שהם הקו הראשון ללוחמים בעזה, שבשביעי לעשירי עשו את הבלתי אפשרי והצילו חיים רבים. כמה זמן הם יוכלו לעבוד בתנאים כאלה? ואני באמת לא מבינה, ביקשתי דיון בוועדת כספים, ביקשתי מוועדת בריאות לרדת ולקיים דיון בסורוקה, לא קורה. שלחתי מכתב לראש הממשלה, אני מדברת עם תושבי הנגב כל הזמן, אני יודעת שבשבוע הבא אמורה להיות פגישה די גורלית, עם שר האוצר, ראש העיר, מנהל בית החולים, אני מאוד מקווה שהדברים יתקדמו, אי אפשר להמשיך ככה. דוד, אתה יודע שאם זה היה נופל על אחד מבתי החולים במרכז או בירושלים, כנראה שהכסף היה כבר מגיע. וזה לא תקין. וזה מראה זה איזושהי מדיניות ממשלתית. הנגב, מין איזה, יכול לחכות תמיד.
אני רוצה לשאול אותך משהו שאני לא יודע, אולי את יודעת. קראתי באחד העיתונים שהפגיעה המדויקת בבית החולים הייתה בגלל שתפסו מישהו שמשתיל יחידות GPS שמכוונות את הטילים, וכנראה הפגעה ישרה הייתה בעקבות כך. ידוע לך משהו? קראת את זה באחד העיתונים. שמעת את זה גם בטח.
אני לא, לא, לא שמעת? מעולם לא שמעתי את זה. ואז אם ככה, אז כנראה שהיה גם מישהו שהשתיל במכון ויצמן, ובמקומות אסטרטגיים.
זה לפחות מה שנכתב. אין לי מודיעין.
אני לא מכירה את זה, אבל אני בטוחה שכוחות הביטחון הם והיה דבר כזה.
כן, כי תפסו מישהו מהבזורה, כך כתוב, אני חלילה לא מטיל...
אני לא מכירה את זה, אין לי פרטים, אני לא יודעת.
תגידי, ליברמן אומר שהוא המתאים ביותר להיות ראש ממשלה. והיינו כבר את בנט עם הרבה פחות מנדט עם ראש ממשלה. וכנראה שליברמן היום מצליח להכפיל את כוחו. אתם תסכימו לשבת בממשלה שליברמן עומד בראש?
אנחנו, אתה יודע, כל הזמן לדבר על, על, על הרכב ממשלה עוד לפני שהיו בחירות, זה תמיד נשמע לנו מוזר.
ליברמן מדבר על זה כל הזמן.
לא,
מוזר?
על הרכב הממשלה, אני לא מדברת על בחירות. בחירות אנחנו גם מדברים.
רגע, עזבי רגע אחד. אני שואל כרגע האם תסכימו לשבת בממשלה שליברמן בראש?
אני מניחה שכן.
שכן.
אני מניחה שכן, לא רואה איזושהי בעיה. ליברמן היה חלק מממשלת השינוי, יש יחסים מצוינים בין יש עתיד למפלגה של ליברמן, אבל אני כן חייבת לומר שבאמת היום, אתה יודע, יש געגוע לממשלת השינוי, כמה דברים היו פשוטים. אני כן חייבת לומר שבסופו של יום, היחיד שניצח את ביבי נתניהו היה לפיד. היחיד שגם הוכיח לאורך כל הדרך שהוא לא, הוא רואה טובת אזרחי מדינת ישראל ומדינת ישראל הרבה לפני טובת המפלגה שלו או טובתו האישית. האגו שלו מעולם לא ניהל אותו, הוא ויתר לגנץ להוביל מפלגה באמת שהייתה גדולה מאוד, הוא ויתר לבנט להיות ראש ממשלה, העיקר
עם 5 מנדטים,
6,
6, 5
לא, היה לו שישה. העיקר שתקום ממשלה שלתפיסתנו היא הטובה ביותר לאזרחי מדינת ישראל. אז אני אומרת, יש פה מנהיגות שכבר הוכיחה את עצמה, אני פשוט קוראת לאזרחים, תפסיקו לחפש במקומות אחרים. היה מישהו שהוא היה מנהיג ראוי, שניהל פה באמת ממשלה ראויה, לפיד בסופו של דבר ניהל את הממשלה, ואני מניחה שאפשר לעשות את זה שוב.
תראי, יש מידה רבה של צדק באלה שאומרים, שאם הייתם מסכימים להיכנס לממשלה לפני שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש, אז הוא לא היה לוקח לא את סמוטריץ' ולא את מישהו אחר שאולי כן היה רוצה להיכנס. אבל אתם בכך שלא הסכמתם להצטרף לממשלה, הכשרתם או אפשרתם את סמוטריץ' ובן גביר להיות בממשלה. אבל הוא העדיף אתכם לפניו. או לפניהם אם את רוצה.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי מעולם לא הגיעה הצעה להצטרף לממשלה. בוא נתחיל מזה.
אולי הגיעה הצעה שלא רציתם?
לא. מעולם אף אחד לא פנה ליש עתיד להצטרף לממשלה, בוא נשים את זה על השולחן. זה לא שהיה איזשהו מסע ומתן או איזושהי פנייה ואמרנו, לא, אנחנו לא רוצים. זה בכלל לא היה על השולחן. לא היה דבר כזה. זה היה ברור מהו הגוש של נתניהו. אני גם רוצה להזכיר, יש עתיד קיימת מ-2012. ומה שניהל אותנו לאורך כל הדרך, ושבאמת אפשר לומר לזכותה של המפלגה הזאת, שזאת מפלגה שלא שינתה את דעתה. זו מפלגה שהערכים שלה, המטרות שלה, הדרך שלה, היא אותה דרך. אנחנו לא נתקפל ונוותר על ערכים סופר חשובים, רק כדי להיות חלק מממשלה, שאנחנו לא יכולים להסכים עם הדרך שלה. אז אין מה לעשות, ויש לו איזה מחיר להיות באופוזיציה.
תראי, אחד הדברים שכולם צועקים, מליברמן ועד לא יודע מי, חוץ מהרשימות הערביות. חיסול חמאס, זו לא סתם אמירה. כי הרי חמאס זה בעצם אידיאולוגיה.
נכון.
אז שאתם אומרים חיסול חמאס, אתם זה הממשלה והאופוזיציה וכל העולם ואשתו. אתם לא מדברים רק כאילו פוליטיקה שמדברת על כל העם, שאומר חיסול חמאס, חיסול חמאס. איך תחסלי אידיאולוגיה?
אני מסכימה. אני יש עתיד מבינה שאי אפשר לחסל את חמאס, לא חיסלנו אותו במשך שנתיים, אוקיי? עם הצבא הכי מתקדם בעולם. לא הצלחנו, העובדה היא שבנימין נתניהו לא כבר מבטיח לחסל את חמאס מ-2009, וזה לא קורה.
לא, מי שהבטיח לחסל את חמאס זה היה אז ליברמן שאמר
גם בנימין נתניהו
לא פעם אמר, ולא פעמיים. הוא אמר, אני ניסיתי ונתניהו עצר אותי.
ליברמן כרגע לא מנהל את המדינה. מי שמנהל את המדינה ב-20 שנה האחרונות
כמעט רצוף. אבל הוא יכול לנהל אותה אולי בעוד שנה וחצי.
הוא בנימין נתניהו. חמאס ייקח זמן, זה לא פשוט. ובגלל זה אני חושבת שצריך לסיים את המלחמה ולחזור אחורה, ואם תהיה הפרה להמשיך להתקדם ולנסות למגר את חמאס, לתת אלטרנטיבה. כל עוד אנחנו לא נותנים אלטרנטיבה, לא מציעים פתרונות ליום של אחרי, מי יחליף את חמאס? חמאס יישאר, גם אם הוא יישאר רק כרעיון, אבל אי אפשר לחסל את חמאס בכמה חודשים.
תגידי, משהו לא מסתדר לי. ראיתי גם לפני שבוע, גם לפני חודש, כמה וכמה פעמים, את טראמפ וטוויטקוף שאומרים, שניהם בפה אחד, אתם לא אשמים. מי שאשם זה חמאס, הוא לא חוזר עם תשובות. אבל לפיד אמר, דיברתי עם אחד המתווכים ברמה הגבוהה ביותר, והוא אמר, תגיד, יש לך מושג למה הממשלה לא חזרה, אפילו תגידו לא, אבל זה בניגוד למה שאומר נשיא ארצות הברית. אז ארצות הברית מדברת בשני קולות?
תשמעו, המעורבות של ארצות הברית פה היא הכרחית והיא גם חשובה.
אני מסכים גם עם okay. כך, אבל
בסופו של יום, מי שמנהל את המסע ומתן, מי שאחראי לחיי החטופים והאזרחים והצבא במדינת ישראל, הוא ראש הממשלה.
אבל הוא אומר, אני מסכים עם מתווה וויטקוף. ולפיד אומר שאתם לא חוזרים.
מתווה וויטקוף שהיה לפני חצי שנה?
לא חשוב, יש
איזה
שינויים.
איזה מתווה? אתם מבינים? המתווה של וויטקוף היה לפני חצי שנה. הוא לא התבצע אז.
הוא נשאר
אז.
עדיין, הוא נשאר עדיין בעינו.
בגלל שבן גביר וסמוטריץ' תרפדו את זה, הם אומרים את זה בפה מלא, אנחנו אלה שתרפדנו את העסקה. אז אני לא יכולה לבוא בטענות לארצות הברית, יש ראש ממשלה אחד. ראש ממשלה כשל, כושל, כבר מעל לשנתיים, להחזיר את החטופים. הם לא חזרו במבצע צבאי, הם חזרו בעסקאות, בודדים חזרו במבצע צבאי. וכנראה שגם הנותרים יחזרו בעסקה. אז למה לחכות? די! כל התותחים הכי כבדים, לא סגל זוטר, לא כל, שראש הממשלה בעצמו ייסע למסע ומתן וישב שם עד שיצא עשן לבן. זה מה שאני מצפה. לאן שצריך לשבת עם הצוותים.
לא, ראש
זה
ממשלה,
מה שאני הייתי עושה.
ראש, מה, אבל את לא ראש ממשלה.
נכון.
גם אני לא.
אני אומרת, אבל זה ראש, מה שאני הייתי עושה אם הייתי.
לאן, לנסוע לקטר?
לנסוע לאן שצריך לנהל מסע ומתן טוב. ולשבת שם עד שיצא עשן לבן. אחרי שנתיים זה אין ברירה אחרת. זהו.
תגידי, דיברת עם שר האוצר על הניסיון שבן דם עוד לא מתבצע לשקם במהירות את סורוקה? דיברת עם השר?
אני הוצאתי מכתבים לכולם, אני דנה על זה בוועדות, דיברתי על זה במליאה מולו, עשיתי כל מה שאני יכולה לנסות לקבל איזשהו קשב. אבל אתה יודע, דוד, המאבקים שלי על כל מה שקשור לנגב בכנסת, הם כל כך קשים ומתישים. אנחנו מנהלים מאבק כמעט על כל דבר שקשור לנגב. אבל פה באמת הייתה לי איזושהי ציפייה שיהיה ברור, ברור, מה זאת אומרת? עכשיו הכי מרגיז שבשבוע הראשון הגיעו כל השרים, וכולם הגיעו לסיור ובאו לראות את ההריסות. איפה הם עכשיו? איפה? חודשיים וחצי אחרי. שישבו לילה אחד במיון ויראו אחד איך...
חוק הגיוס. הממשלה טיפול על זה או לא?
אני מקווה שכן.
לא, לקוות זה נחמד.
זה לא חוק הגיוס, זה חוק ההשתמטות. קודם כל, תרשה לי לתקן אותך. יש חוק גיוס במדינת ישראל. החוק אומר שכל מי שמגיע לגיל 18 צריך להתגייס.
כולל ערבים.
הצבא לא רוצה את הערבים, ואגב, בכל מה שקשור לשירות...
הצבא גם לא רוצה את כל החרדים.
כל מה שקשור לשירות לאומי, הערבים הם הרבה יותר מהיחס שלהם באוכלוסייה, אוקיי? זה דבר ראשון.
הערבים או את מדברת על המוסלמים?
על הערבים.
אוקיי.
והדבר השני הוא שהצבא אולי לא רוצה את כל החרדים, אבל כרגע הוא זקוק להם. הוא אומר את זה בפה מלא, והוא רוצה לגייס אותם, בגלל זה הוא מוציא להם צווי גיוס. עכשיו, אתם יכולים לקרוא לזה איזה חוק שאתם רוצים. אני אומרת, יש פה פשוט, הכי פשוט. לא לראות, אני לפחות לא הייתי רודפת אחריהם, ולא הייתי עוצרת אותם, ולא שום דבר. לעצור כל תקציב. לא מתגייסים, שקל, לא מקבלים, נקודה. לא תמיכה, לא ביטוח לאומי, לא לימודים, לא קצבת ילדים.
אני רוצה...
זהו.
אני רוצה לספר לך, הריינתי פה את אחד מחברי הכנסת החרדים, לא עכשיו, די מזמן. ואז הוא אמר לי משהו שנורא הפתיע אותי. הוא אמר לי, לפיד הגיש לנו נייר, אמר, תרשמו מה שאתם רוצים, קיבלתם, רגע, מה?
לא, כי זה באמת, זה רץ כל כך הרבה שנים, הדבר הזה. אמרו את זה גם על גנץ, אגב.
הרבה שנים? שנתיים וחצי?
לא, זה רץ, כן. אוקיי.
וזה גם אמרו לגנץ, צודקת. כן. זה היה או לא היה?
לא היה.
אבל היה נייר, הם הציגו אותו.
תשמע, לא, הם לא... מעולם. ראית נייר?
כן.
כן, ראית את לפיד חתום עליו?
לא, לא, לא. מה שראיתי זה נייר...
כן.
שהראו לי אותו בחטף, פה בתוכנית.
כן.
ושם, האמת, זה היה בחטף, אז לא הספקתי לקרוא אותו. הוא אומר, הנה, זה הנייר. וכניסו לכיס.
בסדר.
הוא אומר שבנייר היה כתוב, תראי, אני לא בוחן כליות ולב.
כן.
אבל בנייר, לפחות לפי מה שאמר אותו חרדי... חבר כנסת חרדי אמר, תכתבו מה שאתם רוצים, קיבלתם.
אין דבר כזה.
לא היה?
לא.
אז מה, סתם בלוף?
ברור, הרי יש עתיד, הנושא של השוויון בנטל, זה הנושא שלנו, since day one. אנחנו נוותר על השוויון בנטל?
לא, אני לא אמרתי שתוותרו, אני רק אומר...
אז אין דבר כזה, מה זה תחתמו על מה שאתם רוצים? אנחנו אלה שמנהלים מאבקים, אנחנו אלה שכל פעם שנכנסנו לממשלה, עצרנו תקציבים אם אין לימודי ליבה, ודרשנו גיוס, ועוד עכשיו שאנחנו בזמן מלחמה, תשמע שאנחנו היינו בממשלת השינוי שהייתה לצערי קצרה, אפילו לא הייתה מלחמה, עכשיו אנחנו במלחמה, עם מאות חיילים ארוגים, עם מילואימניקים שקורסים. אגב, נמצאת פה היועצת שלי, אופיר. אתה יודע כמה, מתי חזרה? לפני שבועיים. אתה יודע כמה ימי מילואים היא עשתה? מעל ל-415 ימים בעזה.
מותר לי להצדיע לה?
בהחלט.
אני מצדיע לה.
אז אני יוכל להיות באיזושהי מפלגה שתוותר? שתוותר על גיוס שווה?
אני בטוח שלא, אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה. מהתקופה של תומי לפיד ועד היום, זיכרונו לברכה, אנחנו היינו, את לא יודעת.
סיפרת לי.
סיפרת לך שהייתי נהג שלו?
כן.
כשהייתי קטן. אני רוצה אבל לשאול.
כן.
תמיד, 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 אמרתם שאתם לא מוותרים על החרדים ואתם מוכנים לשבת איתם. עדיין אתם מוכנים?
חד משמעית, אנחנו כל הזמן אומרים, אבל הם צריכים לעמוד בקווי היסוד של ממשלה כזאת. וקווי היסוד של ממשלה כזאת היא לימודי ליבה. אחד, שתיים, שוויון בנטל ושוויון בתקציבים. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה דווקא. אנחנו בטח לא נגד חרדים, אוקיי? או דתיים. המטרה היא אם אתה מסתכל קדימה, על העתיד של מדינת ישראל, מה אתה רוצה לראות? הרי אנחנו יודעים כל סקר, כל מחקר, כל דבר מראה, ללא לימודי ליבה, הסיכוי להגיע ללימודים גבוהים ולשוק עבודה כדי לשלם מיסים, זה קלוש. מה יקרה פה בדור הבא? פחות מיסים? יותר אזרחים? אנחנו נהפוך להיות מדינת עולם שלישי. האם זה מה שאתה רוצה? עבור הילדים שלך, עבור הנכדים שלך, כי אני לא. אז לא מדובר פה בשנאת חרדים, מדובר בלהסתכל קדימה, לראות תמונה, מה אנחנו משאירים פה לילדים שלנו, מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מעולם לא היה שסע כזה. ולהבין שהחרדים חייבים להיות חלק מהמרקם של מדינת ישראל, אבל לשאת איתנו בהכל. אין לנו ברירה.
את לא תתפלים, אני אומר לך שאני מסכים איתך.
לא.
אז סיימנו. את רוצה להגיד עוד משהו לסיום?
אני רוצה להזכיר שוב שהנגב הוא חלק ממדינת ישראל, שהוא העתיד של מדינת ישראל, ואין שום סיבה שיהיו פערים, לא בתקצוב שלו, לא בחינוך, לא בתחבורה, ובטח ובטח לא בשירותי הבריאות.
יסמין סאקס פרידמן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.